אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים. ישראל מציינת היום כבר יותר מ-25 שבועות של מאבק ציבורי רב משתתפים נגד הניסיון לשנות את פניה של המדינה ובעיקר של מערכת המשפט. אבל השבוע החולף היה חשוב במיוחד. כי אם בכל השבועות והחודשים הקודמים מדובר היה בעיקר במאבק מילולי ובדיונים, הרי עתה עברה הקואליציה של בנימין נתניהו מדיבורים למעשים, למימוש התוכניות השנויות במחלוקת, אלה המבקשות לשנות את ספרי החוקים שלנו. צריך להודות שחלק לא מבוטל מאזרחי ישראל לא בדיוק מבינים על מה הייתה השבוע המחלוקת. דומה כי רק עורכי דין ומשפטנים מבינים מדוע שינוי חוק שעבר בקריאה ראשונה הוא מסוכן ומזיק. אבל תחת המונח צמצום עילת הסבירות, מדובר במהלך שאמור בהחלט להחליש באופן משמעותי את כוחו של בית המשפט לפקח על הממשלה ולמנוע מהלכים בלתי ראויים. כי בתי המשפט בישראל, כמו במדינות נאורות רבות אחרות, עוסקים בין היתר בביקורת על גופי השלטון, הממשלה, העיריות וגופים ציבוריים אחרים. השופטים לא רק נדרשים לבחון אם ההחלטות שהתקבלו הן חוקיות, אלא גם אם הן סבירות והגיוניות. ואם השופטים סבורים כי מבוצעת פעולה שלטונית החורגת מתחום הסבירות, יכול להיות בית המשפט העליון, לעתים גם בית דין נמוך יותר, לחייב את הגורם השלטוני לפעול אחרת. כך כמה דוגמאות. למשל, כאשר החליטה הממשלה לפני שנים אחדות כי בשל שיקולים תקציביים ימוגנו בעיר שדרות רק חלק ממוסדות החינוך ביישוב הנמצא כידוע ממש על גבול עזה. תושבי העיר המותקפת מזה שנים ברקטות מרצועת עזה מחו, פנו לבגץ, בית הדין הגבוה לצדק. וזה קבע כי הממשלה חייבת למגן את כל מוסדות החינוך בעיר. הנימוק, ההחלטה הממשלתית על מיגון חלקי של הגנים ובתי הספר חורגת מן הסבירות. או בעניין אחר, בשנת 1993, החליטה הממשלה להשאיר על תפקידם את השרים אריה דרי ורפאל פנחסי משס, למרות שהוגשו נגדם כתבי אישום חמורים על מעשים פליליים. בעקבות הפנייה לבגץ קבעו השופטים כי מדובר בהחלטה החורגת מן הסבירות. השרים הנאשמים בפלילים אינם יכולים להמשיך לשבת בממשלה. מה שקורה עכשיו הוא ניסיון בעייתי של ממשלת הימין לצמצם את סמכותו של בית המשפט העליון לפעול על פי שיקולים של סבירות. כי שרי הממשלה מן הסתם אינם רוצים שיהיה מעל לראשם גורם כלשהו אשר יבחן את עבודתם. וזהו כמובן רק שלב ראשון בשורת המהלכים שמבקשת ממשלת נתניהו הנוכחית לקדם כדי לפגוע בפיקוח המשפטי וכמובן להעניק לשרים יד חופשית הרבה יותר. וכך בשלב ראשון כאמור כבר העבירה הממשלה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת את הפגיעה החמורה בעילת הסבירות. לא ברור אם בשבועות הבאים תעביר הממשלה את החקיקה גם בקריאה שנייה ושלישית וכך היא תיכנס לספר החוקים. ההצבעה על החוק חריפה כצפוי את המערכה הציבורית הנרחבת הנמשכת כבר ללא הפסקה חודשים רבים, אך מארגני המחאה לא רק ממשיכים בהצהרות עצומות בתל אביב ובערים אחרות, במקביל מתנהלת מערכה חשובה אולי בעלת השפעה רבה עוד יותר, מצג של אזרחים המוטרדים ביותר ממהלכי הממשלה הרומסים את הדמוקרטיה, והמדובר בעיקר בקצינים בצבא, במיוחד בטייסים, אך גם בעלי תפקידים אחרים שכבר סיימו את שירותם, זה הסדיר וגם המילואים. חשוב להדגיש, אין מדובר בקציני מילואים משובצים ביחידות שונות אשר על פי החוק נקראים לשירות על פי צווי גיוס. אתה מדובר בקצינים, גם הם טייסים רבים, שכבר אינם בגיל המחייב אותם להגיע למילואים, אבל הם ממשיכים להגיע לשירות בהתנדבות. רוב הציבור אינו מכיר אולי את ההסדרים האלה, אבל מסתבר שבחיל האוויר, במודיעין ועוד, יש יחידות לא מעטות התלויות למעשה בנוכחות הקבועה של מתנדבים כאלה. ועכשיו מאות קצינים מתנדבים, אשר הכריזו על החלטתם שלא להתנדב עוד בשל הפגיעה החמורה בדמוקרטיה. שר הביטחון יואב גלנט עושה בשבועות האחרונים מאמצים רבים כדי לשכנע את הקצינים הללו שלא להפסיק את ההתנדבות, אבל חלק גדול מהם מסרב. זאת עוד עדות להתנגדות העזה ההולכת ומתרחבת של אזרחים ישראלים הרואים את מהלכי הממשלה בתחום החקיקה כאסון וכמהלך שיפגע בליבת החברה. על פי דיווחים שונים, אם עוד טייסים מתנדבים ינהגו כך בימים הקרובים, תהיה לכך השפעה משמעותית על חיל האוויר. ברור שבמקרה של חירום הם יתגייסו, אבל לפי שעה מבחינתם הסכנה הגדולה של פגיעה בדמוקרטיה הישראלית חמורה לא פחות. ועוד מסר משמעותי ששוגר בשבוע שעבר לעבר ראש הממשלה נתניהו, הייתה זו כתבה גדולה בניו יורק טיימס, פרי העיתונאי הפרשן הבכיר תום פרידמן, המקורב מאוד לבית הלבן. והמאמר היה לא פחות מאשר איגרת אזהרה של הנשיא ג'ו ביידן לנתניהו. לדברי פרידמן, אם תמשיך ממשלתו של נתניהו במסלול הבעייתי שלה, עלול הבית הלבן לשקול הערכה מחדש של יחסי ארצות הברית עם ישראל. לדבריו, בבית הלבן סבורים כי ממשלת נתניהו פועלת באופן קיצוני וחסר תקדים, תחת מעטה של רפורמה משפטית. וושינגטון גם חוששת כי הממשלה הזו בהרכבה הקיצוני הנוכחי לא תעשה מאום כדי לסייע בפתרון הצרכים של הפלסטינים. הדלת לנתניהו בבית הלבן סגורה, אבל בימים הקרובים יצא לשם הנשיא יצחק הרצוג. הוא ייפגש עם הנשיא ביידן ועם בכירים אחרים. לקראת הנסיעה נפגש הרצוג לפני ימים אחדים עם נתניהו, והשניים דנו על הביקור. יש מי שרואה את הביקור בוושינגטון כמעין תחליף לביקור של נתניהו, אשר הבית הלבן כאמור איננו פותח לו לפי שעה את הדלתות. ככל שאנחנו יודעים, יעסוק הרצוג בשיחותיו בוושינגטון גם בכמה נושאים ביטחוניים אשר נדחקו הצידה באחרונה בשל המשבר הפוליטי בישראל. הכוונה גם למתיחות הגוברת מול החיזבאללה בלבנון, התפתחויות באיראן וגם ברצועת עזה. המפגש הנשיאותי אמור בין היתר לסייע בשימור היחסים בין ישראל לוושינגטון. אבל אם תמשיך בדרכה קואליציית נתניהו והימין הקיצוני, ספק אם יצליחו בכך. ובינתיים, אתמול אחר הצהריים הגיעה הידיעה כי ראש הממשלה נתניהו הובהל מביתו בקיסריה לבית החולים שיבה. הדיווח הראשוני על כך אמר כי הוא חש ברע וככל הנראה התייבש בחום האז. שכן נוסף למתיחות הרבה סביב מהלכי השנויים במחלוקת של הממשלה, עוברת ישראל גם גל חום אדיר. עד כאן רפי מן, המדווח מתל אביב לרדיו SBS בעברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.